חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה היום לאהוד אולמרט, ראש ממשלה, אסיר משוחרר, מרואיין מבוקש בערוצי 11, 12, 13 ואל ג'זירה. אני מכבד אנשים המחזיקים בערכים מוסריים גם בשעות קשות. אולמרט הביע אתמול באל ג'זירה צער על הרג בנו של חליל אלחיה ובת זוגו בהפצצת מפגש ראשי החמאס בקטר. לא היה צריך שהם יהיו קורבנות, אמר אולמרט. אנחנו הורגים טרוריסטים ונמשיך להילחם בטרור. כל אנשי חמאס הם טרוריסטים ואסור לרחם עליהם. ישראל לכן לא רחמה על חמזה, בנו של אלחיה שהיה מחבל חמאס ב-2008, וגם לא על בנו הבכור אוסמה, מחבל חמאס שנהרג עם אשתו, ובנו, נכדו של אלחיה ב-2014 במבצע צוק איתן. שר הביטחון היה בוגי יעלון, הרמטכ"ל בני גנץ, ראש השב"כ יורם כהן, דווקא חברים של אולמרט. אבל מה היה כשהוא היה ראש ממשלה? במלחמת לבנון השנייה נהרגו כ-900 אזרחים בלבנון, במבצע גשמי קיץ בעזה 117 אזרחים, במבצע עופרת יסוקה ב-2008 נהרגו כ-300 בלתי מעורבים, 89 מהם על פי דיווחי צהל מתחת לגיל 16 ו-49 נשים. עכשיו, כיוון שאולמרט פטריוט ישראלי, איש מוסרי המביע צער על מות בנו של ראש החמאס בניסיון ההתנקשות בו, יש להניח כי הוא מצטער גם על מותם של האזרחים שנהרגו בתקיפת רובע הדחיה בבירות במלחמת לבנון השנייה, כשהרמטכ"ל הוא דן חלוץ, עוד חבר של אולמרט, ודאי הצטער צער רב על מותם בעזה של הבלתי מעורבים ובהם נשים וילדים במבצע עופרת יצוקה. שר הביטחון היה אהוד ברק, עוד חבר, הוא פשוט היה עסוק ולא הספיק להתראיין לאל ג'זירה לגנות את המלחמה והתקיפות ולהצטער. ואולי הוא שמח להאשים את ישראל בפשעי מלחמה רק כשנתניהו ראש ממשלה. אין לדעת.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. התוצאות ההרסניות של התקיפה הישראלית בקטר היו ידועות מראש. הצירה מוחלטת של המסע ומתן על עסקת חטופים, גרירת ישראל לכיבוש עזה והסתפחות אזורית בינלאומית שסופה לא נראה באופק. ההחלטה להתקיף בבירת קטר מטילה צל כבד על שיקול הדעת וניקיון כפיו של נתניהו, בעיקר בשעת קבלת ההחלטות של חיים ומוות הנוגעות לביטחון ישראל. אי אפשר להתעלם מפרשת קטר גייט המרחפת מעל ראשו של נתניהו, ולתהות, האם ההחלטה לתקוף נבעה בין היתר מתוך רצון אישי שלו, לייצר אליבי ולומר, רואים? אני לא שפוט של הקטרים, הכסף שהם הזרימו למקורביי לא השפיע על מהלכיי. התקיפה בקטר משרתת נרטיב זה על חשבון ביטחון המדינה. מדאיג עוד יותר ההסבר שנתן נתניהו בקולו להחלטה לתקוף. נתניהו טען כי ההתקפה החריגה היא תגובה לפיגוע בירושלים. כלומר, שני מפגעים עצמאיים הם ששינו את מדיניות ישראל וגרמו לנתניהו בחמת זעם להורות על מעשה בעל השלכות מרחיקות לכת לגורל החטופים ולמעמדה של ישראל בעולם, תוך התנגדות של הרמטכ"ל, ראש המוסד ואנשי מנהלת החטופים. במקרה הזה לא ברור מה יותר גרוע, להאמין להסבריו של נתניהו על קבלת החלטות בזיזה וחסרת אחריות, או לקוות שכהרגלו הוא שוב שיקר וההסבר שנתן פשוט לא נכון.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
שבוע טוב, יריב.
שלום אריה. תרשה לי לתת סנגוריה לאהוד אולמרט. אני חושב שהוא עשה השלכה, מה שנקרא, מאותה פעולה נקודתית של צהל לפגוע במשפחתו של הנייה כאן בעזה, שהם לא היו חשודים בטרור, חלקם אפילו ילדים קטנים, נדמה לי נכדיו היו ילדים קטנים מאוד. לעומת האירוע הזה, שבו מי שנפגע, הוא לא היה לא מעורב, הוא אולי לא היה היד המרכזי, אבל הוא לא היה לא מעורב, אני חושב שכאן אולמרט טעה. אבל הרעיון היה, אנחנו לא מחסלים בני משפחה שאינם מעורבים בטרור, על זה אני מקווה שאתה מסכים.
נכון, אבל אם הם ליד מחבלים, אנחנו הורגים את המחבלים ויודעים לפעמים שבני המשפחה נהרגים יחד איתם. זה קורה כבר, אני יודע, 20 שנה לפחות.
נכון, בפעולה הזאת בעזה, כשדובר על הנכדים של אני, הצהל ממש הוציא הודעה מתרברבת שפגענו במשפחתו. זאת אומרת, עצם היותך קרוב משפחה של אני, זה כבר הופך אותך למטרה ליד לגיטימי, ועל זה אז אולמרט יצא בעיניי בצדק. במקרה הזה אני חושב שהוא פספס, עשה השלכה לא נכונה.
ב-2014 הוא לא יצא?
לא, לא 2014. עכשיו, בתחילת המלחמה, גם אז היה אירוע שבו אז צהל תרגט את המשפחה של אני, והוא היה על זה סיפור גדול, ואז הוא יצא חוצה ואמר גם בתקשורת זרה שהדבר הזה הוא לא ראוי.
אני חושב שזה באמת לא ראוי. טוב, תשמע, אני מסכים איתך שההפצצה בדוחה היא תגובה לפיגוע בירושלים, זה קשקוש.
אז מה, ביבי שיקר?
לא, סתם קשקש, אבל לא, קשקש.
לא, תשמע, הוא נתן, זה גם היה הודעה לתקשורת, גם נאום שהוא אמר.
הכל נכון, הכל נכון, לפעמים אתה מקשקש. אבל נדמה לי שאת האפקט של הפעולה הזאת צריך לשפוט בעוד 5 שנים.
לא יודע, אני
כרגע... אין לי מושג אם זה טוב או רע, אבל
לא
יכול להיות שאפשר לשפוט אותה רק בעוד 5 שנים. טוב, עוד מעט יהיו חדשות, ואחרי זה אנחנו נמשיך לשאול שאלות, קבל תשובות, אחר כך. האורחים והמפיקים, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי אל השידור, סתיו קורנס. שלום, יריב.
שלום, אריה.
נגיד שלום וערב טוב לגיא עזריאל, הכתב המדיני של i24 News. שלום לך.
שלום חברים.
מרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקאי, נחת בארץ, ישר רץ לכותל להשלים מניין. על מה הוא ידבר עם נתניהו? על מה שהיה או על מה שיהיה?
כן, אמר שהסיבה הרשמית להגעה שלו כאן היא בכלל חנוכה. של דרך הולכי רגל בעיר דוד, זה יקרה מחר.
זה גם לא יאומן,
גם בעניין הזה.
מזכיר המדינה האמריקאי הולך לעיר דוד, יש הרבה ישראלים שמטעמים עקרוניים לא מבקרים שם.
אנחנו מכירים אחד כזה אפילו.
נכון.
לא, אנחנו מבקרים שם, אל תגיד לא מבקרים, רק אתה יודע, עם שלום עכשיו, עם ארגונים אחרים, לא עם אנשי...
כאלה שממש לא מבקרים.
כן.
טוב, גיא.
לעניינים, רוביו נשאל על העניין הזה רגע לפני שהוא אמרי לכאן, בעיקר כמובן על רקע התקיפה הישראלית בקטר בשבוע שעבר, עם ההשלכות שלה על היח בין המדינות. האמריקאים כמובן מצאו את עצמם בסיטואציה מעט לא נוחה, נגדיר את זה ככה, עם עוד בת ברית שלהם, ואז ראינו גם פגישות של טראמפ עם ראש ממשלת קטר, גם עם רוביו, גם עם סטיב ויטקוף, לנסות ולמזער נזקים. רוביו אומר, עם ההמראה שלו, שעניין הזה לא יפגע במערכת היחסים עם ישראל, שמענו גם את ראש הממשלה מתייחס לעניין הזה, שם בכותל, אומר שעצם הביקור שלו כאן הוא עדות לחוזק היחסים בין המדינה. העניין הזה בוודאי יעלה בשיחות, וגם כמובן נושא העסקה, נושא החטופים. נזכיר, רגע לפני התקיפה הישראלית בקטר הייתה הצעה של הנשיא טראמפ לעסקה כוללת לשחרור כלל החטופים, זו שישראל אמרה כן, וחמאס כרגלו ניסה להגיד לא אבל או כן אבל.
גיא, עוד לפני החטופים, לגבי התקיפה בקטר, יש פה משהו משונה. הרי אם ארצות הברית נגד המהלך של ישראל, הייתה יכולה לומר לישראל לפני התקיפה, לא, אנחנו לא מאשרים את זה, אנחנו שמים פה קו אדום. ברגע שארצות הברית אישרה לישראל את התקיפה, זה לא יכולה עכשיו להלין ולצאת נגד ישראל ולומר שזה לא על דעתה או שזה לא היה דבר טוב. זה מרגיש קצת כמו הצגה.
האמריקאים מנווטים את חסי החוץ שלהם בדרכם, ושמענו גם מסרים כפולים אפילו מדוברת הבית הלבן באותו ערב לגבי העובדה שהם לא רואים בעין הפגיעה בריבונותה של קטר.
גיא, אתה יכול טיפה לשפר מיקום, אתה קצת קטוע.
אני אנסה, אני אומר שדוברת הבית הלבן הפגיעה כבר באותו ערב רוח של הבית הלבן כביכול מהפגיעה בריבונות של קטר, ובאותה נשימה גם עודתה על הצורך והעניין החיובי שמגיע.
לא, עכשיו זה החמיר.
האמריקאים מבחינתם מזהרו את הנזקים, ראינו את הפגישות האלו של טראמפ, זה לא צפוי להשפיע על היחסים עם ישראל, אבל העניין שבאמת מעניין את טראמפ זה סיום המלחמה, השבת החטופים, לזרז את לוחות הזמנים, והחשש שעצם העניין הזה או התקלה, שטראמפ בוודאי היה שמח לקחת עליה הרבה יותר קרדיט, אם הייתה מצליחה, התקיפה הזו, השאלה עד כמה זה הולך לעכב עכשיו את המעשה של, של העסקה, וצריך לומר שבשיחות שלי עם בכירים כאן בירושלים, עדיין לא ברור איפה זה עומד, כלומר הרפל עדיין לא התפוזר אחרי ההפגזה הזו בדוחה, הקטרים ראשית אמרו שהם מקפיאים את הנוכחות שלהם בשיחות, הם לא יתרו כל כך בקולות בסופו של דבר על הכבוד האדיר הזה, ועדיין הם מנסים כרגע למקסם את הרווחים שלהם ממה שאפשר אחרי ההפגזה הזו.
עכשיו, שבוע צפוי להיות דיון, או בשבוע הבא דיון באום על הכרה במדינה פלסטינית, יוזמה צרפתית, סעודית, נראה לך שעל השולחן בשיחות בין נתניהו ורוביו יעלה גם שאלת הכרזת ריבונות כתשובה להחלטה הזאת, או שנתניהו לא ישחק באש?
אני אתן לך סקופ קטן לפני המהדורה שלנו הערב. הנושא הזה צפוי לעלות בשיחות של הישראלים עם מרקו רוביו, כאחד מצעדי התגובה של ישראל למהלך הזה, אבל אני אזכיר שכשהנושא הזה עלה עם עצם הדיווח שלנו על הדיון שראש הממשלה התכוון לנהל בנושא הריבונות, עוד לפני שהשר סמוטריץ' פרסם את התוכנית שלו, ראינו תגובה מאוד מאוד נחרצת מצד האמירויות, שותפתנו להסכמי אברהם, והעניין הזה לפחות לעת עתה קבר את הנושא הזה. בישראל עדיין מתכוונים לברר עם האמריקאים עד כמה יש לגיטימציה למהלך הזה, כאשר כמובן שלהסכמי אברהם יש פינה יותר מחכמה בלב עבור הנשיא טראמפ, הבייבי שלו, רגע לפני ההודעה על מועמדים לפרס נובל לשלום. זה לא משהו שטראמפ ירצה להסתבך בו כרגע מול השותפות שלו גם במפרץ.
יש עוד נושא אחד, אבל נמשיך בהזדמנות אחרת.
תודה רבה. תודה רבה. פרסומת אחת.
אהלן חברים.
נראה שלא נעים להיות בניין גבוה בעזה היום.
לא נעים בכלל להיות עכשיו בעזה. אני יכול להגיד לך שאני נמצא ממש לא רחוק מעזה, ממש על בסמוך מאוד, אפשר את ההפגזות ואת הפיצוצים. צהל מכין את הקרקע כדי להיכנס. אנחנו רואים עוד ועוד מה שנקרא פגיעה באותם מקומות שאמורים להיוות איום על הכוחות, אם זה מגדלים ואם זה אותם צירים שחמאס מלכד והכין כמערב לכוחות. ומי שפועל כרגע זה גם חיל האוויר וגם אנחנו רואים את פגזי תותחים שמבצעים את הירי הזה. זה בהחלט החורים שהצהל מגביר את הלחץ על מה שקורה בתוכן.
אבי, אולי כדאי גם שהתקשורת, סליחה על ההתפרצות, קצת תפסיק לחבס מילים, כי הרי הבניינים האלה, אותם מגדלים, אפשר לשים מצלמות על כל בית, ואפשר לשים גם על ההריסות מצלמות. הרי זה לא מגדלים ששימשו את החמאס באופן ישיר, כי אותם כבר הורדנו בתחילת המלחמה. זאת התקפה שמטרתה לפגוע בבניינים, על מנת בין היתר להבריח את האוכלוסייה, ולייצר שם עוד הרס. אין לה באמת צידוק צבאי, הרי זה לא מפקדה של חמאס, או אפילו בית של מבוקש, זה פשוט בית, שגרים בו כרגע אנשים.
לא, אבל קודם כל, אתה צודק בצורה חלקית, קודם כל, כן, ישראל רוצה, כנראה אחד הדברים שרוצה, זה להשטיח את הרצועה, אנחנו מודעים לזה, זה...
לא, זה דבר משמעותי, השאלה אם זה מטרה צבאית, או שזו מטרה פוליטית להשטיח את הרצועה.
לא, זה מטרה צבאית.
כי בסוף, תראה, בסוף צריכים להסתכל על הדברים, ובסוף כשאני מדבר פה עכשיו, אם אני פה נמצא עם חיילים ועם כוחות, ואומרים לך, תשמע, אנחנו יודעים שבבית הזה, כשאני ינוע עליו, הוא נקודת תורפה שמפה...
וזה נכון לכל בית, אבי. וזה גם נכון להריסות של הבית.
נכון, ואתה יודע, ובסוף כשאתה לוקח את השיקול בין ערס של מבנה לבין שמירה על חיי החיילים שלנו, אני מעדיף את הערס של המבנה, את פני השמירה על חיי החיילים שלנו. אני חושב שגם אתה תסכים איתי בעניין הזה. בסוף כל מה שיכול לסכן את החיילים שלנו, אנחנו לא רוצים שהוא יסכן אותם בתנועה. אז עכשיו השאלה...
אתה יודע, כל עזתי יכול לסכן את החיילים שלנו, אז אולי צריך לפגוע בכל העזתי.
לא, אבל אמרת שאין חפים מפשע.
כל עזתי יכול לסכן אותך, נכון? בוא, הרי בסוף יש איזושהי הגיון, אבל אני שואל, האם יש צידוק צבאי אמיתי להורדת המגדלים האלה, או שמדובר בצעד של תעמולה, בשביל שישראל כץ יוכל לכתוב סופה על עזה, ובשביל שנוכל להראות...
ישראל כץ מתרברב במקום שהוא לא צריך לפעמים צריך לשתוק, ולא כל דבר צריך להגיד בכל רם ולהדליק את כל העולם ולנהל ויכוחים מיותרים. בסוף, אתה יודע, כשאתה בא בסוף בתואר, באמת תואר הנשק,
אתה אומר, אני מזיז דברים שיכולים לסכן את החיילים שלי, את אותם מקומות שבהם אני יודע.
יריב אמר עכשיו שכל עזתי יכול לסכן, מה שאני מברך אותו על זה.
לא, אז אולי המדיניות צריכה לפגוע בכל העזתים. אתם יודעים, אם הם כולם סכנה פה.
לא, זה ממש לא, כי עובדתית, צהל בא ואומר לעזתים, חבר'ה, אנא תיקחו את הרגליים שלכם, ותנו דרומה, ועובדה שגם כשהוא פוגע בבניינים, אז הוא מודיע מראש, חבר'ה, אני הולך לפגוע בבניין הזה, כל הסביבה של הבניין, כולל הבניין, מי שלא מעורב, אנא צאו משם.
הודעת פינוי, אבל אני מבין ש300,000 עזתים כבר ירדו דרומה, שזה הרבה.
כן, אבל זה עדיין לא המספר הגדול, יש לך עוד 700,000 שלא נעו דרומה.
תשמע, ראיתי כותרת של איזה עיתונאית בהדסה ש680,000 עזתים נהרגו במלחמה, אז יכול להיות ש...
לא,
אני חושב שהיה קונצנזוס שהכותרת הזאת לא נכונה, בינתיים.
אז אין ויכוח בכלל, זה לא המספרים, אנחנו לא שמה, ובואו נהיה אמיתים עם המספרים האלה. אבל יחד עם זאת אנחנו מסתכלים על הדברים ואנחנו אומרים, אתה רואה את הדברים, אתה אומר קודם כל צהל, מבחינה ערכית, וזה חשוב שהציבור גם ידע, צהל מבקש מהציבור העזתי לעזוב את המרחב הלחימה. גם אנחנו לא רוצים לפגוע בחפים מפשע, וזה גם יקל על העבודה של צה"ל בלחימה. כלומר, בסוף זה בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו לא רוצים שכל עזתי יהיה בפוטנציאל שמסכן את החיים של החיילים שלנו, ואנחנו לא מדקדקים עכשיו אם הוא מחזיק בתורה של אזרח.
בוא אני אקשה לך קצת. יש עזתים שאומרים, אנחנו יודעים שברגע שנעזוב את הבית שלנו, כשנחזור, אז תהיה משותחת לגמרי, לא יהיה פה שום דבר. אנחנו מעדיפים למות כאן בבית שלנו, מאשר להיות פליטים חסרי כל בדרום, ששם בכלל אין מקום, ולראות איך השכונה, הבית שלנו, החיים שלנו, כל מה שעוד טיפה נשאר נהרס. זה הסיבה שהם לא רוצים לעזוב.
עם כל הכבוד לעזתים, עם כל הכבוד לעזתים, אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר, הם היו צריכים, אתה יודע, בסוף, הם יצרו את הסיטואציה כל כך בעייתית הזאת, אני לא מרחם על העזתים אחרי השביעי באוקטובר, עם כל הכבוד, אני לא בא להניש קולקטיבית, ואני לא הבן אדם שבא להניש קולקטיבית, אני חושב שאם בסוף המדינה קבעה שזה מטרה לגיטימית לבצע את הכניסה לתוך העיר עזה, עם כל הספקות, ואני, יש לי התנגדויות לכניסה לעיר עזה ברמה האישית, כן? למרות ששני מבנה היו לוחמים שם. אבל עדיין בסוף 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 אני מסתכל על הדברים ואני יכול להגיד לך בצורה מאוד פשוטה שהלחימה מול האיום בעיר עזה היא לחימה מאוד מורכבת. האזור האורבני, המקום הכי צפוף, האזור הכל כך דרמטי הזה מחייב את צהל לבצע פעולות מכינות מקדימות, בין את גם השטחה של מבנים, בין אם זה מגדלים ובין אם זה בניינים בעלי מפלסים פחות קבועים אשר מגדלי דירות או משרדים, וגם את אותם נתיבים שבהם צה"ל צריך לעבור, הוא צריך להכשיר אותם כדי שלא יהיו מערבים לקוחות, לא בין מטענים ולא בין כוחות שיחקו להם וינסו לזנב.
אבי אשכנזי, יש לי הרגשה שעוד נשוב נדבר בנושא עזה. תודה רבה.
תודה
רבה. פרסומת אחת. ערב טוב למשה רדמן ממובילי המחאה נגד הממשלה. אנחנו שומעים שפורום ההייטק פרסם התנגדות חריפה למינויו של דוד זיני לראש השב"כ. אני מבקש לשאול, אני מבין פורום של יוצאי שב"כ שמחווים את דעתם בעד או נגד, אבל מה הסמכות המשפטית או המוסרית של אנשים שהמכנה המשותף שלהם שהם עוסקים בהייטק והם עשירים?
בסוף אזרחים של מדינת ישראל שדואגים לעתיד המדינה, ובדיוק כמו שההייטק יצא להגן על המדינה כשרצו להפוך את הוועדה לבחירת שופטים לוועדה לבחירת שפוטים, שבאים לקחת כלי כמו השב"כ, שהוא אחד הדברים החשובים ביותר לביסוס הדמוקרטיה הישראלית, ולשים אותו בידיים של אדם לא מנוסה, עם תפיסות אנטי-דמוקרטיות, שהוא חושב שיש כאן דיקטטורה של מערכת המשפט, שלא יוצא נגד אמירות נוראיות שמגיעות מכל הזיבה שלו, מאמא שלו ומאבא שלו ומאשתו ומאחד מבני ביתו שעדיין אסור לפרסום אבל שנחקר על ידי השב"כ בטרור יהודי. אם האדם הזה לא יוצא ואומר הדעות האלה הם לא דעותיי, אז מן הסתם כל אדם שמדינת ישראל חשובה לו והדמוקרטיה הישראלית חשובה לו צריך לעמוד על רגליים
אחוריות. אתה צודק, כל אדם, אבל אתם מניפים את השלט של בכירי ההייטק, כלומר יש לנו כוח, אנחנו מתכוונים להשתמש בכוח הזה כדי ללחוץ על... אז מה היתרון שלכם על איגוד השרברבים?
הלוואי והיה גם ועד עובדי תעשייה אווירית יוצא במכתב.
מה זה עניינם? מה זה עניינכם?
מה זאת אומרת? אנחנו אזרחים במדינה, גם נהגי אגד שיוציאו היום כל קורא על זה שזיני לא צריך להיות ראש אבא. כל אדם שהמדינה הזו חשובה לו, זה לא משנה אם זה הייטק, או עובדים סוציאליים, או נהגי אוטובוסים. אין לזה משמעות בכלל.
אני חושב...
אבל זה לא החתמה טכנית של אוקיי, בואו כמה חבר'ה נחתום, אלא בשם העובדה שאתם כאלה. כלומר, אנחנו עשירים ולכן יש לנו דעה.
אף אחד לא מדבר על עשירים, וכל אחד יש דעה, ואני אומר עוד פעם. גם המורות בבתי הספר צריכות לדאוג מזה שדוד זיני יהיה ראש השב"כ. וגם עובדי נמל אשדוד צריכים לדאוג מזה שדוד זיני יהיה ראש השב"כ. וגם אתה ויריב ואני.
כאזרחים, לא כרופאים ולא כחיילים.
אריה, אני חושב שמשה מייצג פה פלח מאוד גדול באוכלוסייה שמודאג מהמינוי הזה, ולא רק את אנשי הייטק, אבל אני רוצה לשאול אותך, היה את הניסיון למנות את אלי שרביט לראש השב"כ, ואז התגלה בלשכת ראש הממשלה שהוא לקח חלק בהפגנה בקפלן. אז קודם כל, אם יש לך תמונה של זיני בקפלן, נראה לי שזה יהיה גיים צ'יינג'ר, אבל בצורה רצינית, אז היו כאלה שכעסו על כך שבגלל ההתבטאויות האישיות שלו, ובגלל זה שהוא היה בהפגנה, הוא פסול מלכהן בתפקיד ציבורי. בעצם קפלניסטים פסולים. אז אולי אני שואל, הפוך, אולי זיני... אולי הוא איש מקצוע מצוין ויכול להיות ראש שבק מעולה.
אם תיתן לי דקה, אני אגיד לך מה בעיניי. ארבע הסיבות שדוד זיני אסור שיהיה ראש שבק. דבר ראשון, בוא נתחיל מזה שהוא אלוף יחסית זוטר בצהל, ולא אלוף בכיר שעבר תפקידים ועשה מודיעין, ולא רק שהוא אלוף זוטר, הוא אלוף זוטר שפוטר מהצבא, והרמטכ"ל לא ממליץ עליו, זה דבר ראשון. הדבר השני, התפיסות המשיחיות, גם שהוא בעצמו התבטא, וגם שכל הסביבה שלו, אבן שאתה לא הופך, שהיא לא משיחית. הדבר השלישי, זיני קיבל את המינוי הזה ב-22 למאי, אחרי שב-21 למאי, היועצת המשפטית קבעה, בהתאם לפסיקת בג"ץ, שנתניהו אסור לו לעסוק במינוי הזה. עכשיו, כל אדם שמכבד את שלטון החוק, שמודיעים לו, אתה הולך את ראש השב"כ, יוצא לציבור ואומר לו, חברים, נתניהו אסור לעסוק בזה, אני עד שהדבר הזה לא מוסדר בבג"ץ, לא מוכן בכלל לשמוע על זה, ואני מסיר את המועמדות עד להודעה חדשה, והוא לא עשה את זה. והדבר הרביעי והכי חמור, אני מזכיר לך שהרעיון שלו לתפקיד הזה נעשה בחטא. בניגוד להוראות של מטכ"ל, בניגוד לעדכון הרמטכ"ל, לא רק שהוא לא עדכן את הרמטכ"ל, הוא גם שיקר על מה דיבר איתו ראש הממשלה. כל ארבעת הדברים האלה ביחד, גם המשיחיות, גם חוסר הניסיון, וגם הזלזול בשלטון החוק, לא מאפשרים לאדם כזה להיות ראש השב"כ, מאוד פשוט.
אבל אולי נשים את הדברים על השולחן ונאמר, הוא איש ימין ולכן איננו טוב בעינינו.
יורם כהן מה הוא?
לא איש ימין, לא איש ימין.
באמת? למה? מה, ימין הפך להיות רק הימין הקנאי המשיחי?
הוא בעד מדינה פלסטינית, אתה ראית את הסרט?
מה?
הוא לא היה בשומרי
הסף. אתה זורה מלח בעיניים של המאזינים.
חול, מלח זה הרבה יותר
מסוכן.
מלח זה על הפצעים.
נכון, נכון. אם עכשיו שומר אותנו ליקודניק, ואומר, איש ימין, אני גם איש ימין. איש ימין זה לא הקצה של הקצה של הקצה, של הימין הקנאי.
איש ימין זה בעד או נגד מדינה פלסטינית. נגמר הוויכוח.
אני לא חושב שגם יורם כהן בעד מדינה פלסטינית.
לא?
אני לא חושב שהרבה אחרים לא.
תשאל אותו. תשאל אותו.
ואני לא חושב שהרבה, קודם כל, שאלת עצמך איך יכול להיות שכמעט כל ראשי מערכת הביטחון לדורותיהם בעד מדינה פלסטינית. מה הם יודעים?
שאלתי, ואני יודע איך בחרו אותם. ואני יודע איך שאלו עליי, כשהייתי תת אלוף בחיל רפואה, מה השקפותיי הפוליטיות, אז ברור לי לגמרי שבררו על כל ראשי השב"כ הקודמים, מה השקפותיהם לפני שמינו אותם.
או שפשוט הם מבינים את הצד השני, מבינים את הסיטואציה המורכבת, ומבינים שאין באמת פתרון אחר, מלבד ללכת
לב... רדמן, אבל אני רוצה לשאול אותך על זיני. בסוף צריך אקדח מעשן. זה שדעותיו לא מוצאות חן בעיניי, אפילו מפחידות אותי, זה דבר אחד. האם יש אקדח מעשן? האם יש פה משהו שמשפטית יכול לסכל את המינוי הזה? האם למשל איזשהו משהו מן העבר? האם משהו בפרוצדורה של התהליך? האם יש איזשהו... אני אומר עוד פעם, תמונה שלו מפגין בקפלן. אם יש משהו שמבחינה משפטית סוגר את המינוי הזה ולא מאפשר אותו?
אני לא שופט, ואני חושב שכל אדם שהסכים לקבל את המינוי, בזמן שנתניהו מנוע מלעשות את זה, בהוראת בג"ץ, הוא פסול מוסרית וחוקית, על אחת כמה וכמה שעצם רעיון העבודה שלו נעשה בחטא ובניגוד לחוק. זה דעתי, יפסקו שופטי בג"ץ ותפסוק היועצת המשפטית, אני לא יודע להגיד. אני יודע שבראייה שלי היועצת כן.
היועצת המשפטית צריכה לפסוק?
חוץ מזה, גם לתפיסות של אדם.
היועצת המשפטית צריכה לפסוק מי יהיה ראש השב"כ?
היועצת המשפטית צריכה לפסוק.
יכולה לפסוק מי לא יהיה.
היא הפרשנית, כן.
יש ועדת גרוניס.
קודם כל, היא לא יכולה להביא.
יש ועדת גרוניס. תגיד לי איפה בלופ נכנסת היועצת המשפטית להשקפתך.
מה זאת אומרת? אם יש איזשהו פגם בהליך, מי שקובע אם יש פגם בהליך, זה היועצת המשפטית. גרוניס בודק האם הוא עומד בתור המידות או לא אומר בתור המידות. זה היועצת המשפטית, כפרשנית המוסמכת של החוק במדינת ישראל, מה לעשות?
שהפוסק האחרון הוא בגץ. הפוסק האחרון הוא בסוף שופטי בגץ, שמחליט לקבל או לא את חוות דעתה.
משה רדמן, תודה רבה, עמדתך הובהרה היטב, תודה רבה.
תודה.
דיווחי תנועה, מי ידווח לנו?
שר פלסנר.
שר פלסנר, ופרסומות, ואחר כך נחזור.
הדיווחים בחסות.
מתכננת טיפולי שימור פורט.
מנו, קטע מהתחקיר ששידרה היה לה חסון אתמול בכאן 11, ושמענו גם את טייס המסוק, המסקר, שזיהה שיירה, המון, טנדרים, שהוא לא ידע מה הם, שנעים על כביש 232. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים, אורן סולומון, חבר פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ומנהל הלחימה באוגדת עזה, מי שנלחם בשטח בנובה. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שלום.
אני שומע בכל פעם את ההקלטות האלה, זה עושה לי ממש צמרמורת.
זה מסוק קרב שאתה ביקשת, כי אתה היית עם עשרות אנשים שברחו אל לכיוון הטנק שבו אתה היית, ליד הטנק, וניהלת קרב מול המחבלים והם התקבצו סביבך, ואתה מבקש מסוק קרב, ומה קורה אז?
מעשה באמת תיארת נכון, אחרי קרב של שעה לכביש, ואחרי שהתקבצנו ליד טנק נטוש, שהורדתי ממנו מקלע, אנחנו חוטפים התקפה, כמה התקפות, אבל התקפה האחרונה לקראת השעה 10 בבוקר, גם מצד שמאל של כשניים או שלושה מחבלים, בין העצים, אני בולם את ההתקפה, וגם מצד ימין, במקביל התקפה של שני מחבלים, ממש מרחק של כ-30 מטרים, אני והשוטרים שלידי, שני שוטרים גיבורים, מיכאל ואורון, אנחנו יורים והורגים שני מחבלים ממש צמודים אלינו. שם אני מבין שאנחנו חייבים או כוח או מסקר, אני מתקשר לאוגדה ומבקש סיוע שישלחו כוח, כיוון שאין לנו כמעט כדורים באקדחים, והמקלע מג יעיל, אבל כשיש לך התקפה מכמה כיוונים, זה כבר אי אפשר לפצל את האש. אומרים לי, אין כוחות, כל הכוחות נלחמים, ואני מבקש מסקר, אני אומר להם, אוקיי, אז תביאו לפחות מסקר, מסוק רב. אחרי כמה דקות מתקשר אליי באמת לטלפון שלי, ששימש אותי ממש כמו מכשיר קשר, המפקד של הבן שלי. בעצם הוא קצין המודיעין של חטיבה צפונית, והוא אומר לי, כמובן, אורן, זה כך וכך, שמו, אני מזכר מעליך. אני מכוון אותו, נותן לו את מיקום כוחותינו, איפה אנחנו, איפה הניצולים שליד הטנק ומאחורינו, איפה המחבלים, גם שהרגנו וגם מהכיוון של היער, מיוערת, והוא אומר לו, תראה.
אבל הוא לא מזהה את הטנק, אבל הוא מזהה שיירה של טנדרים. זה לא בתודעה של כל אדם בישראל באותו בוקר שטנדרים זה מחבלים?
אז אני רגע רוצה להשלים, אני חושב שהוא לא מזהה והוא לא יורה לכיוון המיוערת, כיוון שקשה מאוד לזהות בין אזרחים לבין מחבלים בין העצים.
ודאי, זה הגיוני.
ככה אני חי עם התחושה הזאת, חי עם התחושה הזאת כמעט שנה. עד שאני רואה בעצם את הסרטונים, את הסרטון הזה, במסגרת התחקירים אני רואה אותו הרבה מאוד פעמים, מעכל אותו, הוא מזעזע ומטלטל אותי בכל פעם מחדש.
אבל בוא ננסה לדבר שנייה על ההיגיון שם.
רק שנייה יריב, רק פשוט כדי להסביר מאיפה המסוק הזה, כדי שנבין, בעצם המסוק בדרך מכיוון בארי לנובה, והוא מזהה את הטנדרים הללו שמתארגנים בעצם מחדש, מכיוון הנובה, אחרי שהם מסיימים, לא מסיימים כי הם עדיין תוקפים אותנו בהמשך, אבל מסיימים את עיקר הטבח בנובה, ונוסעים לכיוון בארי, כך שהוא, זה הכיוון שלו, הוא מסתכם לכיוון הכביש.
אז בואו ננסה לתת איזשהו הסבר שמניח את הדעת על הסרטון הזה. הרי היום שאנחנו יודעים מה היה שם באותם שעות ויודעים בדיוק מי הגיע בטנדרים האלה, זה די פשוט. מה ההסבר שלך לגבי חוסר הירי הזה של אותו טייס מסוק לעבר הטנדרים? זה נבע ממה? ממה זה נבע?
אז אני אסביר, הרי, זו שאלה מצוינת, כי אני לא בוחן מאיזשהם עיניים של באמת רטרוספקטיבה, כלומר, רגע, מה היום ואיך אני מסתכל, ממש לא, התחקיר שלי, וכך אני בוחן, מה יכולנו לעשות בזמן אמת למול הסיטואציה של כאוס, של ממלך, הקרב הוא ממלך פי הוודאות.
אז בוא נרד לאירוע הנקודתי הזה. מדוע לדעתך הטייס לא ירה בטנדרים באותו בוקר?
התשובה היא שהטייס מזהה טנדרים, אבל לא מבין בוודאות האם זה כוחותינו או אויב. בסדר? למה? הגיוני? ערב רב, מסתובבים, נוסעים, לא ברור. זה מה הוא לא מבין.
יחידות צהל?
ברור למה.
יחידות צהל?
עכשיו השאלה היא מה הוא היה צריך לעשות.
4 שעות אחרי פלישה יש אולי סוונות בשטח. אני לא יודע מתי צהל ישתמש בטנדרים.
אז זה נכון, ארי, זה נכון. אני רק אומר, אני מזכיר, זה באמת 4 שעות ממתקפה, טנדרים בסדרות ואופקים, עם ישראל יודע, חיל האוויר יודע וכו'. ולכן השאלה בעצם הבאה שצריכה לשאול, הוא לא הבין, זה בסדר גמור. אפשרי. לוקח זמן, אני ראיתי אלפי שעות סרטונים של קטממים ומסקרים וכוחותינו שלוקח זמן להבין. פה הנקודה הבאה, מה הוא היה צריך לעשות?
בבור לא הבינו, לא ידעו לכוון אותו?
מה היה צריך לעשות הטייס וחיל האוויר משעה שהעניין לא ברור? אגב, אם הוא היה אומר, אני מזהה שזה כוחותינו לפי נניח קסדות ונשקים ואני טס חזרה, זה בסדר גמור. האם הוא שגע בדיעבד? אין בעיה, אבל זה מה שהוא הבין ולכן הוא עבר משימה. אבל פה הוא לא מבין, וזה הנקודה, אנחנו לא מבינים, אחרי 4 שעות, כאשר באמת אנחנו מבינים שיש אויב רב בשטח שטובח, אתה לא יוצא מהמרחב עד שאתה סוגר, זה נקרא סוגר את המשימה, סוגר מעגל, לכאן או לכאן. ואז נשאלת השאלה, כמו שאמרתי, מה היה מצופה שהוא וחיל האוויר יעשו? ברמה
אתה אמרת המשקר, שחיל האוויר אמר לא להתקרב לאזורים מוכי טילים, אבל כן, היו מסוקים בשטח.
אני בוודאי שהיו. היו ופעלו.
היו גם מסוקים שפגעו במחבלים, היו גם מסוקים שפגעו בחטופים שהיו בדרכם לעזה. גם את הסרטונים האלה אנחנו ראינו.
אני לא יודע, אני לא זוכר מקרה של מסוקים שפגעו בחטופים, אבל זה פחות הנקודה. אני רגע אומר מה היה. ומה שאכן אני רגע אומר זה מה היה צריך להיות, מה היה הוא לא הבין, מה היה צריך להיות, הוא היה צריך בעצם לדבר עם השדכן או עם המשלט, תבדקו מול הגזרה האם יש טנדרים לכוחותינו בגזרה הזאת, במרחב הזה.
אבל אתה תיארת בתחילת השיחה שאותו טייס מסוק, אתה היית איתו בקשר, והוא היה בדרך בכלל...
לא, אני הייתי דרך השדכן.
אוקיי, אבל הוא היה בכלל במשימה אחרת, זאת אומרת, זה גם הוגדרה לו משימה אחרת, לחפש אותך, לחפש את הטנק, הוא לא יכול עכשיו באמצע הטיסה, הוא מזהה טנדרים לבנים, הוא לא יודע בוודאות, זה שלנו, זה לא שלנו קיבוץ.
רגע, לי חשוב, אני בא מזווית מקצועית, אני איש מקצוע, אין לנו, אנחנו לא עושים הנחות לאף אחד. לא לעצמי, לא מפקד האוגדה, לא מפקד הפיקוד, לא לוחם, לא לממם, לא לאף אחד, שלא נתבלבל, ממש לא. כשאנחנו עושים תחקיר מבצעי, שואלים שאלות קרות, ברורות. אתה מזהה טנדרים, מה אתה עושה בעניין הזה, איך אתה סוגר מעגל, זה לא טוב, הוא היה במשימה אחרת וכו'. אין פה דילמת משימות.
לא, אבל הוא לא קיבל הוראה מהפיקוד. יש טנדרים לבנים, תחפש טנדרים לבנים מחבלים ותפגע.
לא, 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 לא. ממש לא. הוא מחפש את הטנק הנטוש.
בדיוק.
בדרך הוא מזהה טנדרים. ואז עולה השאלה, מה הם הטנדרים? ולכן, כשאנחנו מבינים שיש טנדרים שעליהם, על גביהם נעים מחבלים באותו זמן, באותה שבת ארורה, וחיל האוויר שומע ומדבר איתו, ולא עושה את הפעולות, או מקפיץ מסוק אחר, או כתמם, או למעשה שואל את החטיבה או את האוגדה, אם יש לכם טנדרים בגזרה שנעים שם, אני מזכיר שיש שדכן של החטיבה, אני מזכיר שתאי התקיפה, אתם יודעים שבו זמנית עכשיו יש עשרות מסקרים וכתממים ברשתות מתואמות עם הגזרה, שמדברות איתם על תקיפות במקומות אחרים, הוא יכול לשאול, ומשלט חיל האוויר, עמד חיל האוויר מדבר, רבע שעה 20 דקות קודם עם מפקד האוגדה בעצמו. כל הדברים הללו היו יכולים וצריכים להתבצע, ולא פחות חשוב אבל, ופה אני אומר, כי אריה אתה שאלת, אני לא רציתי לגוע, אבל אני אומר את זה בצורה ברורה.
יש לנו לא מזהים, חצי דקה.
לא מזהים, בדיוק, כאשר אנחנו לא מזהים, אנחנו חותרים למגע. ככה כל הלוחמים באותה שבת, שוטרים, מפקדים, זה מה שהם עשו, זה מה שאני עשיתי בוודאי עם בני, אבל חתרנו למגע. המסקר לא מזהה, תתקרב, כי הדרך שלו פשוט לזהות אויב, זה לראות קלאץ' או RPG, תתקרב. ומדוע הוא לא התקרב? אחת הסברות זה, מעבר לחתירה אישית של הטייס למגע, זה גם הנחיית חיל האוויר לקו עמת. זה הנחיה שנכונה לשגרה, היא לא נכונה לאותה שבת, צהל לא לומד, צהל לא מתחקר, הדבר הכי חשוב לי,
יש לנו 10 שניות,
לקחת את העניין הזה, לתחקר אותו וללמוד כדי למנוע
תנות
בהמשך.
תת אלוף במילואים אורן סולומון, תודה רבה. מהתסכול הזה נשתחרר לעולם.
אריה, אני חייב רק לשאול אותך, האם ההחלטה של נתניהו להפגיז בעזה, ולשלוח את הטייסים לתוך עזה, להתחיל להפגיז שם בשביל אוקטובר בבוקר, הייתה נכונה בהתאם למה שאנחנו שומעים פה, שהיה צריך את אותם כוחות פה בגבול. גם זה צריך להישאל פעם. בעיניי.
לא יודע, באמת לא יודע. פרסומות.
ספורט ב-103 FM.
חזרנו, ואיתנו עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
הייתה ישיבת ממשלה היום, והשתתפו את המפכ"ל, והשרים התלוננו שגם כשהמשטרה פועלת בהפגנות, במחאה מול הבתים שלהם, ויש מעצרים ו... של מפגינים ש... שמטרידים אותם, הפרקליטות לא מגישה כתבי אישום. זה הליך תקין, זה הליך נורמלי, המשטרה עוצרת יותר מדי, והפרקליטות מבססת את זה? איך אתה רואה את זה?
קודם כל זה כמו כיפורים על מזג האוויר. הממשלה אין לה שום יכולת להשפיע על הנושא של הגשת כתבי אישום, אין לה שום זכות או סמכות להתערב בנושא הזה, זה המצב החוקי בישראל, יש בלעדיות מוחלטת לפרקליטות ולייעוץ המשפטי לממשלה. תמיד יש אנשים שלא מרוצים מהפעולות שלהם, ואז אתה אומר, מה זה, למה לא מגישים כתבי אישום? אבל אני אומר את הדברים בשילוב כזה של קצת גם צער על המצב, כי המצב כבר מגיע לאבסורדים שהם לא הגיוניים. אי אפשר, ברור שאנחנו לא רוצים שפוליטיקאים יתערבו בחקירות ספציפיות, יגידו פה תגיש כתב אישום ופה לא תגיש כתב אישום, כי אז זה לא תביעה מקצועית שפועלת משפולים עניינים. אבל אנחנו כן רוצים תביעה, אני חושב שזה משותף לכל האזרחים, שתאכוף את הסדר הציבורי. והמצב בשנתיים וחצי האחרונות בישראל, הוא שהתביעה לא אוכפת את הסדר הציבורי. אז...
עורך דין פורר...
היה היא שלאף אחד אין יכולת להשפיע על עמדת התביעה.
עורך דין פורר, אני חושב שההפגנות הן לא פגיעה בסדר הציבורי, להפך הן חלק מהסדר הציבורי במדינה דמוקרטית, בוודאי מול פוליטיקאים ואנשים בממשלה. אני שואל, גם בתקופת ההפגנות מול ראש הממשלה בנט, שהיו אמנם הרבה יותר קטנות, באו הרבה פחות אנשים, אבל היו לא פחות רועשות ובוטות, לא זכור לי כתב אישום אחד. אני זוכר כתב אישום רק נגד מישהי ששלחה לו כלים, ואני מסכים איתך שאם מישהו ישלח כלי על בית ראש הממשלה, צריך לעמוד לדין. אבל אני לא זוכר העמדה לדין של מפגינים, בגלל שהם הפגינו מול הבית של בנט.
זה מאכיפת החוק בישראל בשנתיים וחצי האחרונות.
בנושא ההפגנות, אני חושב שהיא חמורה מדי. אני חושב שיש אנשים שחוששים להגיע להפגנה כי הם פוחדים מהמשטרה. רגע, אנחנו לא מדברים עכשיו על איילון. כאן יש שרים שמתלוננים שמקריאים את שמות החטופים ליד ביתם.
זה, אתה יודע, זה מסכנים השכנים ומים השמים, ואתה בא לשכונת מגורים, ואז ליד שר... מותר להפגין, אבל ליד הבית של היועצת המשפטית לממשלה, שלה יש סמכות יותר מאשר שר, לידה אסור להפגין.
אני לא ראיתי גם הפגנות מול הבית שלה, אבל אני שואל אותך באמת,
לא, נקבע בימי מנדלבליט, נקבע בדיוק איפה מותר להם להפגין.
יש לנו כנראה ויכוח, האם הפרקליטות צריכה להיות נחושה יותר, נחושה פחות, אני חושב שנחושה פחות, אבל האם לפחות אין לנו ויכוח שזה לא אכיפה בררנית? גם בתקופת בנט לא הוגשו כתבי אישום נגד מפגינים שהפגינו מול השרים.
באופן כללי, זה אני מסכים איתך, על דיבורים צריך מאוד 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 להיזהר עם כתבי אישום, וזה לא מתאים להליכים פליליים. זה כמובן לא טוב לנו כחברה שהשרים וחברי הכנסת מותקפים מילולית בצורה הזאת. אני לא חושב שזה משרת משהו, שזה מקדם משהו.
גם בתקופת בנט לדעתך זה היה המצב? כי אז אני זוכר את בתויות קשות מאוד, ורמקולים גדולים, והתאמרות בילדים, ובבנות משפחה, בנות זוג, ובמשפחות של שרים. גם אז לדעתך זה הדבר לא ראוי?
הזיכרון זה עניין סובייקטיבי, כי אני חושב שרוב האנשים לא חושבים שהמצב היום הוא כמו שהיה בתקופה של ממשלת בנט מבחינת האלימות המילולית בהפגנות. אבל מה שנלווה לדיבורים היום, וזה החלק הקשה, ולכן אני כל כך מצטער, כי לדעתי אנחנו נקיים שיחה כזאת למרבה הצער והאימה אחרי שיהיו אירועי אלימות. אז פתאום יהיה איזו התעשתות, יגידו מה, למה לא עשו קודם. הרי כשאתה מתיר לאנשים להצית אש מדורות בשכונות מגורים על כבישים, לחסום נתיבי תחבורה, זאת פעולה אלימה. אלה פעולות אלימות. ברור שזה לא צריך להיות. למה לא אוכפים את החוק שם?
היועצת המשפטית אמרה שאין מחאה בלי פגיעה בסדר הציבורי.
כן, וזאת המצאה שהיא המציאה, היא לא כתובה בספר החוקים, הציבור לא בחר בעמדה הזאת, הכנסת לא חוקקה חוק כזה, אלא יש קיסרות הייעוץ המשפטי, שלהם יש שיקול דעת בלעדי, ואין מה לעשות.
עורך הדין דוד פורר, תודה רבה לך, אני עוד חייב לקרוא קטע בתגובת דובר צהל, תודה רבה עורך הדין דוד פורר. בתגובה לרעיון עם תת אלוף סולומון, יש תגובה ארוכה, חלקם לא רלוונטית לנושא. הטענה לפי הנוכחות מסוק הקרב במרחב מסיבת הנובה בבוקר המתקפה הוסתרה או הופחתה מהתחקירים הצהליים שקרית, וצוות מסוק הקרב פעל כנדרש באותו אירוע וצהל נכשל בהגנה. טוב, עד כאן, זהו להגנה. היום אני רק רוצה להודות לאסף נבו וסער פלסנר, האורחים והמפיקים, אחרי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורט עם קופמן, תוכמן ואוזן. תודה רבה.
תודה לך אריה, שבוע טוב.